אז אנחנו בקורס 15, שזה הקורס האחרון מתוך התוכנית הרגילה, מלבד הקורסים של החזרה. וכמובן עוד נשארה הרבה עבודה להעלות את כולם על האתר, ויש מכם צוות גדול מאוד של אנשים שעוזרים, מתמללים ועורכים, ואני מאוד מודה לכם, אתם עושים מצווה מאוד גדולה. חלק ניכר מכם הגעתם בגלל שאחרים לפני כן עבדו על האתר ואפשרו לכם להתחבר לחומר ולרכוש את התערכה אליו ולבוא. ומה שאתם עושים, מי יודע? אתם לא יודעים לאן זה נופל ולמי אתם עושים טובה גדולה. אז תודה רבה לכם, לכל האנשים שמתגייסים לעזור בעבודה הגדולה. ותודה לכולכם שעוזרים לנו עם הריטריט, הבקתה מתקדמת, יפה, עכשיו הם עסוקים בגג, ועומדים לעשות רצפה, ואנחנו מקווים שנוכל בסתיו להיכנס לשם. תודה רבה לכולכם שבאים ועוזרים, ואני יודעת שיש קבוצה גדולה שמתכוונת לבוא לדיימון מאונטן בסמסטר הקרוב, שזה נהדר, זה סמסטר אחרון בדיימון מאונטן, אז זו הזדמנות אחרונה לחוות את המקום המדהים הזה, ואת הפוטנציאל שהוא מזמן לנו להקים מקום מדהים לא פחות ואולי עוד יותר. אז אתם מוזמנים בחום לבוא. אם אתם באים, תהיו מוכנים לזה שהתנאים קשים. יהיה חם. ביוני חם. ויש רק שירותים משותפים ולא יותר מדי, ומקלחת אחת וככה. אבל הכל בטל כשאנחנו נכנסים שם לתוך הקהילה הנפלאה הזאת ופוגשים את הלימוד וכך הלאה. אז במוזמנים. אז הקורס הזה הוא קורס שממוקד בריקוד, ומבחינת הצד האינטלקטואלי של ריקוד הוא אולי הקורס הכי קשה ממה שלמדנו עד עכשיו. החומר שאנחנו עומדים להעביר בקורס הזה, עשינו קצת בקורס 2 וקצת בקורס 4, אבל בעצם זו הפעם האחת שאנחנו ממש נכנסים לעניין של האסכולות השונות בבודיזם. זה לימוד פילוסופי, וזה נושא שיכול להיות מאוד טכני. אנחנו נשתדל לעשות אותו מעניין ומרתק עד כמה שאפשר. בדרך כלל ששומעים מורים שמלמדים את הנושאים האלה, הלימוד מהר מאוד גולש להרבה פרטים טכניים ו... כמו שיעור פילוסופיה נשמע, הוא יבש וקשה. אנחנו נשתדל שזה לא יהיה ככה. לנו יש מזל מיוחד עם הקורס הזה. גשם מייקל, יחד עם קבוצה של תלמידים שלו, נסו במיוחד למנזר סרמי, לקבל את הלימוד הזה מאחד המורים הטובים בעולם לנושא הזה, בשמו גשת טופטן רינצ'ן, שהוא אחד המורים העיקריים של גשם מייקל. המורה הזה הוא מורה מאוד מדהים, והוא לימד את החומר בצורה יוצאת דופן, בהיקפה ובעומקה, וגם בצורה מאוד מרתקת ומעניינת ולתוך החיים. הלימוד הזה ניתן אחרי שכבר גשם מייקל היה גשם. מה שהם עושים במנזר זה שככל שמתקדמים בשנים, המחזורים מדלדלים, אנשים עוזבים. וזה לימוד שניתן בסוף תוכנית הלימודים במנזר, כי זה לימוד יותר מורכב. אז כיתה מדלדלת והכיתה שמתחתיה מדלדלת ומאחדים כיתות. אז יצא שאיחדו כיתות והוא הפסיד את החומר הזה. אז הוא קיבל גשם בלי לקבל את הקורס הזה. ויותר מאוחר הוא חזר יחד עם קבוצה מתלמידיו מניו יורק, הם נסו להודו וקיבלו את הלימוד הזה בשלושה המשכים, הם נסו שלוש פעמים. גשת טופטן רינצ'ן כאמור הוא אולי הממחה אחד הגדולים בעולם, אם לא הגדול בעולם בתחום הזה, והוא העביר את זה בהרבה פירוט ועומק. אנחנו לא ניתן את מידת הפירוט שהוא נתן, זה לא אפשרי לעשות בעשר כיתות. אבל אנחנו נעביר את עיקרי הדברים. ואני חושבת שמספיק כדי שתקבלו את התחושה של מה זה ולמה זה חשוב. הקורס עוסק במה הייתה כוונתו של הבודה, ותכף נסביר בכלל למה הכותרת הזאת. מה זאת אומרת מה הייתה כוונתו? למה בכלל צריך לשאול את השאלה הזאת? אז קודם אולי נרשום את השם של הנושא. השם של הנושא שאנחנו נלמד בטיבטית נקרא, אמרו, טרנגה. טרנגה. טרנגה זה קיצור, הטיבטים תמיד מקצרים. בעברית יש ביטוי יפה, אומרים פשט ודרש. פה זה דרש ופשט. אז טרנג זה דרש ונגה זה פשט. או אתם יכולים להגיד טרנג זה דיבור מושאל של הבודה, מתי הבודה מדבר בדיבור מושאל, ונגה זה מתי הוא מדבר פשוטו כמשמעו, מתי צריך להבין אותו פשוטו כמשמעו. וכמעט כל הלימוד בקורס הזה, למעט בשיעורים האחרונים, הוא כולו מנקודת המבט של אסכולת רק תודעה. וזה אומר שכל מה ששמעתם אותי מלמדת על ריקות עד עכשיו, אתם צריכים להשאיר מחוץ לדלת שאתם נכנסים לחדר. זה אומר שעכשיו אנחנו שמים את הכובע של אסכולת רק תודעה, ולרגע שוכחים את כל מה שלמדנו. אחר כך תוכלו לקבל את זה חזרה, אבל עם יותר עומק ועם יותר הבנה. וזה המשחק, אנחנו עכשיו מעמידים פנים שאנחנו אסכולת רק תודעה. במנזרים הם לומדים את הנושא הזה בערך כשנתיים, לקראת סוף תוכנית הלימודים שלהם. וזה כאילו ללמוד ריקות מחדש, שזה מה שגם אנחנו נעשה. הנה המינוח המלא, אמרו טרנג דון, נגן דון. דון זה משמעות. אז טרנג דון זה דברים שנאמרים בצורה מושאלת, ונגנדון זה דברים שהם נאמרים בצורה מפורשת, שיש לקחת אותם מילולית, פשוטו כמשמעו. בכלל למה צריך להיכנס לזה? דוגמה, הבודה באיזה מקום אומר, הרוג את אביך ואת אמך. אז האם עלינו לקחת את זה כפשט או כדרש? אז כמובן שלתם, אנחנו יודעים שבכלל להרוג אסור ולהרוג אב ואם, זה אחד החטאים הגדולים ביותר שאדם יכול לעשות בכלל, זה מחמשת המיידיים, זה סוג של חטא שמבטיח גלגול לגיהנום מיד אחרי החיים האלה. כי אתם יודעים, קרמה יש לה זמן הבשלה, יש קרמות שמבשילות בחיים האלה, יש קרמות שמבשילות בחיים הבאים, ויש קרמות שיכולות להבשיל יותר מאוחר. הריגת ההורה מבטיחה גיהנום מיד שהחיים האלה מסתיימים, חייבים לרדת לגיהנום. זה אחד החטאים הקשים ביותר שאפשר לעשות. אז כשהוא אמר, הרוג את אביך ואת אמך, אז כמובן שכל בודיסט וכל אדם בכלל, שם, למה הוא מתכוון כאן? אז כבר יש את השאלה, למה הוא מתכוון כאן? מה הכוונתו? למה הוא אומר דבר כזה? אז זאת השאלה שעומדת בבסיס הקורס הזה, מה הייתה כוונתו של הבודה? כי אנחנו תכף ניכנס אליהם ביותר. במקרה הספציפי הזה של הרוג את אביך ואת אמך, זה היה כמובן דיבור מושאל, דיבור שאין לקחת פשוטו כמשמעו. הוא דיבר אל אנשים שפונים אליו בצו, ובטח זו שאלה שאולי אצל רבים מכם. אנשים פונים אליו, אנחנו רוצים לפנות לחיים רוחניים, אבל יש לנו כל מיני אילוצים, יש לי ביזנס, יש לי משפחה, יש לי... וזה בעיקר היו אנשים ששקלו להצטרף לקהילה שהלכה עם הבודה, להיות נזירים, ללמוד אצלו ישירות, זכות מדהימה גדולה. אבל יש להם קשיים למיניהם שמתעוררים להם בדרך להגשים את המשאלה הזאת. ולהם הוא אמר, אם חיי הבית הופכים להסחת דעת כל כך גדולה שאתם לא יכולים לתרגל, אז תעזבו את הבית. וזה הוא התכוון, הרוג את אביך ואת אמך, זאת אומרת, תעזוב אותה. אם המצב הוא כזה שבבית לא תוכלו לתרגל, אז תצאו מהבית. כי באסיה העתיקה הבנים היו צריכים לתמוך בהורים. אז לזה הייתה הכוונה. אולי אתם רוצים לשאול מה זה ולמה כל כך קיצוני. אנחנו חייבים תמיד לשאוף לרמה הכי גבוהה שאנחנו מסוגלים לה. כי מאוד קל להתרגל לאיזה תרגול או להתרגל לאיזה סביבה ולקפוא על השמרים ולהישאר שעננים שם. אם אנחנו לא עושים את המאמץ הראוי והמרביל בעצם לתרגל את הדרך הרוחנית, כמיטב יכולתנו וברמה הגבוהה ביותר שאליה אנחנו מסוגלים, אז לא מגיעים לשם מקום, המוות יחטוף אותנו, אנחנו תמיד צריכים ברגע שהשתלטנו על שלב מסוים לעבור לשלב הבא. ואם לא נעשה את זה, אז המוות יגמור אותנו לפני שאנחנו נגמור אותו. זה כל הזמן תחרות עם המוות, כל הזמן. והוא לא מחכה. אלא אם כן אנחנו לומדים איך לרכוש שליטה בעניינים, וזה לא עניין קטן. זה דורש הרבה מאמץ והרבה תרגול. וזה חשוב, למה? כי אנחנו לא נועיל לא להורים ולא לעצמנו אם אנחנו פשוט מבטרים ומתים. זה פשוט כמו הזבובים, אנחנו פשוט נמות. והם ימותו גם. אבל אנחנו לא נוכל לעזור להם כי לא הגענו לרמה מספיק גבוהה כדי שנהיה מסוגלים לעזור. אז זאת הדילמה המוסרית שיש לכל מתרגל רציני. יהיו דילמות כאלה. באיזשהו שלב סדר העדיפויות יצטרך להיות כזה שתומך בתרגול, ויש מצבים שאפשר לעשות את זה בתוך המשפחה. זה לא אומר שכולם צריכים לעזוב את המשפחה. למעשה, אנחנו אומרים שאפשר לעשות את הדרך יפה מאוד, גם איפה שאתם נמצאים, אבל זה ידרוש מאמץ, זה ידרוש מחשבה, זה ידרוש תכנון, זה ידרוש הרבה אומץ, הרבה מסירות. אבל זה אפשרי, ואנשים עושים את זה. זה היה בעניין של למה התכוון הבודה פה כשהוא אמר להרוג את ההורים. ואתם יכולים לשאול, למה הוא מדבר בהגזמות כאלה? למה הוא אומר תהרוג אותם? למה הוא לא משתמש בביטויים קצת יותר פשוטים? זאת לא הפעם היחידה שהבודה עשה את זה. אתם אפילו מכירים. אנחנו למדנו את סוטרת הלב. סוטרת הלב, צ'נרזיק ושריפוטרה. הם עומדים מול הנזירים וצ'נרזיק מדבר את שריפוטרה, נכון? והוא מראה לעין שלו אומר אין עין. הוא מראה לאוזן שלו אומר אין אוזן. אז זה מין דיבור כזה מהמם, דיבור מוגזם, נכון? ויש סיבה למה הוא עושה את זה. הוא רוצה להעיר את האנשים, הוא רוצה להעיר אותם. אז זה לא פעם ראשונה. ומורים יכולים לעשות את זה לפעמים, כדי לעזור לתלמידים לשנות הרגל מזיק, או להבחין במשהו שהם לא מבחינים בו. מין דרך סרקסטית, אנחנו עושים את זה הרבה במדיאמיקה, מדיאמיקה פרסנגיקה זה דרך הסרקזם, נכון? זאת השיטה, דרך הסרקזם. דוגמה, נאמר יש תלמיד שהוא כזה קלוץ, הוא כל הזמן מפיל דברים. שלמה זאת, כן, שלמה זאת, כל הזמן לא שם לב ומפיל דברים. אז המורה יכול להגיד לו, נאמר, תביא לי כוס תה, ואל תשכח להפיל אותה בדרך. אז כמובן, התלמיד יתחיל להיזהר. אז זה מה שאנחנו קוראים מיומנות. מיומנות של מורה, איך להביא את התוצאה הרצויה אצל תלמיד בדרכים שהן לא תמיד ישירות. אז הביטוי שאנחנו משתמשים למה הייתה הכוונה, בקורס הזה יהיה לנו די הרבה טיבטית, אז תתרגלו במיוחד בשיעור הבא, שמאוד חשוב הטיבטית. אז אמרו גונגשי, גונגשי, ופה גונגשי זה מה הייתה הכוונה, מה בסיס הכוונה, על מה הוא חשב כשהוא אמר הרוג את אביך ואת אמך, למה הוא התכוון. מה המחשבה שהוא רצה לעורר בנו כשהוא אמר דברים כאלה? זה דיבור מתגרה, אם תרצו, פרובוקטיבי. מה הוא רצה שיתעורר אצלנו? אז זאת שאלה שהיא מרכזית בלימוד של הטרנגה. השאלה, מה הם באמת התכוונו? למה הם אמרו מה שהם אמרו בצורה כזאת? למה אמרו משהו שנראה על פניו כלא נכון, או כלא עצוי, או כהפוך אפילו, כמו הדוגמה הזאת, או מוגזם? אז אם הם נוקטים באמצעים כאלה ובצורת דיבור כזאת, למה הם עושים את זה? למה הם מתכוונים? מה מניע את הבודה או את המורה לדבר בצורה כזאת? אז השאלה הזאת היא תמיד חיונית בלימוד הזה. תמיד אנחנו שואלים, אז למה הוא מתבטא בצורה כזאת? אז זה המשמעות הבסיסית של הטרנגדון, כשזה דיבור מושאל, כשזה משהו שצריך לפרש, כשזה משהו שדורש אינטרפרטציה. הבודה שהופיע על הפלנטה שלנו, אם מסתכלים על כל סך הלימוד שלו, בערך 50 שנה שהוא לימד, ניתן להבחין בשלוש פאזות בתוך הלימוד שלו. אנחנו קוראים לזה שלושה סיבובים של גלגל הדרמה, ובאחד השיעורים הבאים ניכנס ליתר פירוט. השיעור הזה הראשון הוא רק כזו סקירה. זה נקרא שלושה סיבובים של גלגל הדרמה, שזה מתייחס לשלוש תקופות גדולות בחלוקה בגדול של הלימוד שלו. המילה תקופה לא כל כך טובה, כי הלימודים האלה התערבבו מבחינה כרונולוגית. זה לא היה שהוא עשה 10 שנים רק את זה, ואחר כך 10 שנים רק את זה, לא ככה. רוצים בתקופות שונות לימודים ששייכים לכל אחת מהפאזות. אבל אפשר לקבץ אותם בשלוש מחלקות. וכשמסתכלים על הלימוד בכל אחת מהמחלקות, זה כאילו מורה אחר מלמד, זה כאילו לימוד אחר, כאילו לא אותו בודה. זה הכל סוטרות של אותו בודה, של אותו מורה, אבל הוא מדבר אחרת, הוא מדבר בשפה אחרת ובמונחים אחרים, ובעיקר בעיקר מסביר ריקות אחרת. ההסבר שונה. למה זה נקרא סיבוב גלגל הדרמה? זה כאילו הבודה השיג תובנות, ישב במדיטציה שלו והשיג תובנות והגיע להערה, התובנות כאילו נמצאות בלב שלו, ואיך הוא יעביר את זה לתלמיד? הוא רק יכול על ידי דיבור, על ידי הוראה. אז כאילו הדיבור יוצא מהלב, הבודה מדבר ומסובב את גלגל הדרמה אצל התלמיד, והתלמיד, אם הוא מקשיב ללימוד ומתרגל אותו ומהרהר בו וכך הלאה, התקווה היא שהוא ישיג את אותם התובנות אצלו בלב. וזו הדרך היחידה שאפשר, אי אפשר לקחת את התובנה ולשתול אותה בלב של התלמיד, אלא על ידי הלימוד. אז זה נקרא סיבוב של גלגל הדרמה. מהתובנות של הבודה אל התובנות של התלמיד. אז שלושה סיבובים של גלגל הדרמה. הראשון, אפשר להגיד שהלימוד הראשון שהבודה נתן לפי הסיפורים. הבודה ישב שם תחת עץ הבודי, הגיע להערה, אתם זוכרים, הסיפור מספר שאחרי שהגיע להערה, שהוא קם מהמדיטציה, והאנשים הראשונים שהוא פוגש, זה 5 החברים שלו מהתקופה שלפני הישיבה תחת העץ, שזה לפי הסיפור בגלגולים קודמים, הם היו הנמרה וארבעת גוריה, שהוא עוד היה בודיסטווה לפני שהיה בודה, הוא הקריב את גופו, את בשרו, כדי להציל את חייהם, ונוצר קשר קרמי מאוד חזק בצורה כזאת, ואז הם התגלגלו כ5 נזירים, והם תרגלו יחד, ואחר כך כשהוא מגיע להערה, הוא פוגש אותם לגמרי במקרה, ונותן להם את הלימוד הראשון. זו הייתה הסוטרה הראשונה שהוא נתן, הסוטרה שהוא נתן לאותם 5 החבר'ה, וזה הסוטרה על 4 אמיתות הנאצלות. אז זה הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה. הוא כולל את הלימוד על 4 אמיתות הנאצלות, הוא כולל את הלימוד על 12 החוליות של גלגל הקיום המותנה, הוא כולל את הלימוד על 5 המצבורים, מה שיש באבידמה קושה, על החושים, הפירוט של פתחי החושים, האובייקטים של החושים, המודעויות של החושים. יש 12 כאלה ו-18 כאלה. יש גלגל הדרמה בשמונת הענפים, 37 חלקים של הערה, לימוד שלם, שהוא אפשר להגיד כלול יותר בהיניאנה. אנחנו כמובן גם לומדים אותו, כי בשבילנו ההיניאנה היא חשובה לנו מאוד. אבל זה הלימוד, והוא חזר עליו בשלבים שונים בחיים שלו. זה הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה. ואנחנו נחזור ליותר פרטים הזה יותר מאוחר. ובסיבוב הזה, הוא דיבר על הגוף, הוא אמר, הגוף הזה מעצם הגדרתו קיים, ולא רק על הגוף, כל הדברים, החושים, כל הדברים שמנינו, כל הרשימות האלה, כל הפרטים ברשימות האלה, הוא תיאר אותם כקיימים, על פי הגדרה. יש שם דיבור על חוסר עצמיות, אבל של האדם, לאו דווקא של כל המרכיבים של האדם, הוא לא נכנס לשם, הוא תיאר אותם כקיימים, על פי הגדרה, אני אכנס לזה יותר מוכר. עברו כמה שנים, ויש לנו את הסצנה היפה בפסגת הנשרים, שמתוארת בסוטרת הלב, ושם הבודה דרך הנציגים שלו, אבלוקיטשוורה ושריפוטרה, נותן לימוד אחר לגמרי. הוא אומר, אין עין, אין אוזן, אין ארבע מיטות, אין סבל, אין חיסול הסבל, אין זקנה, אין מוות, אין חיסול הזקנה, אין חיסול המוות. אין. והוא בצורה פרובוקטיבית מדבר. הוא מראה על כל החלקים האלה, אומר, אין. כל מה שלימדתי אתכם, ארבע מיטות, 12 חוליות, מי שזוכר יש שם בסוטרה, כל הדברים האלה, אומר, אין. אין. זה מה שכתוב בסוטרה, אין. אז זה דיבור אחר. זה דיבור לגמרי אחר על ריקות. לימוד לגמרי אחר. וכשאנחנו מלמדים את סוטרת הלב, את הלימוד הזה, אז אנחנו אומרים למה הוא התכוון כשהוא אמר אין, את הלימוד של סוטרת הלב, הוא אומר, לא שממש אין גוף, אלא אין גוף שקיים מצד עצמו. ובלימוד הזה הוא מונח ומונה את כל הדברים שהוא לימד עליהם קודם, הוא אומר, לאף אחד מהם אין קיום מצד עצמו. כל אלה ריקים, וגם כל דבר אחר שתצביעו עליו גם הוא ריק. כל התופעות ריקות. ללא יוצא מן הכלל. זה היה הלימוד שלו בהר סוטרה, בסוטרות של הפרז'נה פרמיטה, בסוטרת להב היעלום. זה היה הלימוד. זה נקרא הסיבוב השני של גלגל הדרמה. לימוד אחר, תקופה אחרת, תלמידים אחרת, מקום אחר. יש גם סיבוב שלישי של גלגל הדרמה. הסיבוב שלישי של גלגל הדרמה, הוא פתאום אומר משהו אחר. באים תלמידים ושואלים, והוא אומר משהו אחר, הוא מסביר ריקות אחרת. אז אם הבודה נותן שלושה הסברים שונים של ריקות, והוא נתן גם יותר, אז לא יכול להיות שכולם נכונים, כי הם שונים. אז שניים מהם לא יכולים להיות נכונים, או נגיד ככה, לא יכולים להיות נכונים לגמרי. אז על פניו זה נראה שהוא סותר על עצמו. על פניו... זה נראה שאכן יש סתירות בדברי הבודה. אבל אם אנחנו מקבלים את התזה שג'צון קאפה מאוד יפה לימד, שאם מבינים אותם היטב, אין ביניהם סתירה. על פניו רק נראה לכאורה שיש סתירה. אז שניים מתוך השלושה שמנינו עכשיו, לא יכולים להיות פשוטו כמשמעו, כי הם שונים. אז שניים מהם הם דיבור מושאל. עכשיו איזה שניים? איזה שניים? אז טרנגדון, זה דברים שהם דיבור מושאל. אני אומר דיבור מושאל, אבל בעצם הם יכולים להופיע בשלוש צורות שונות. אז קודם כל זה מתייחס לדיבור, למילים. מה מאחורי המילים? מה מסתתר מאחורי המילים? מה הכוונה שמאחורי המילים? האם הם התכוונו למה שהם אמרו, או שאולי התכוונו למשהו אחר, והייתה להם סיבה להשתמש דווקא בצורה הזאת של דיבור? הורים לפעמים עושים את זה עם ילדים קטנים, ילדים קטנים שההיגיון עוד לא מפותח, או לא ירצו ללכת בעקבות ההיגיון, או אין זמן להסביר להם למה לא לרוץ לכביש, או דברים כאלה. הורים לפעמים עושים את זה, מדברים בדיבור מושאל, או בצורה שעל פניו נראית כלא אמיתית, כדי להשיג מטרה שהיא חשובה. דוגמה, ילדים יושבים בבית ומשחקים, ופורצת שריפה בבית, ילדים שקועים במשחק, אבא אומר, צריך לעזוב את הבית עכשיו. אומרים, לא, לא, אנחנו צריכים לגמור. רוצים לגמור. לא צריך לעזוב עכשיו. לא, לא, אנחנו צריכים לגמור. יש לי משחק יותר טוב בחוץ, אז הם יוצאים החוץ. אז זו דוגמה של שימוש בצורה מיומנת, בדיבור מיומן כדי להשיג מטרה שהיא חשובה. אז מה שקורה בדיבור כזה, זה שאין התאמה בין מה שהם אמרו למה שהם התכוונו. זאת אומרת, יש לי משחק אחר בחוץ, אבל הוא לא מתכוון למשחק, הוא מתכוון להוציא את הילדים מהבית. אז הדרך הראשונה שבה מופיע דיבור מושאל, זה פשוט על ידי הדיבור. הדיבור של הבודה, שברור שבין כל אלימות שהוא נתן, בין כל דבריו, יש דברים שצריך לקחת אותם כדרש, לא כפשט. אז זה דיבור מושאל. יש עוד שתי צורות שבה טרנגדון מופיע. טרנגדון יכול להופיע לא רק ברמה של דיבור, אלא ברמה של מציאות. ברמה של מציאות, אז אנחנו שואלים, כשהאובייקט מופיע, כשהוא מופיע בפני תודעתי, האם האופן שבו האובייקט הזה קיים, תואם את האופן שבו הוא מופיע בפניי? האם יש התאמה בין האופן שהוא מופיע והאופן שהוא קיים, שהוא באמת קיים? אם תלכו עם התיאורים שהיו לנו עד עכשיו של ריקות, אז אין התאמה, נכון? אין התאמה. הוא מופיע כאילו שהוא מחוץ לי, ואנחנו אומרים שזה רק עוד מופע. אז זה יהיה טרנגדון, אנחנו לא נגיד דיבור מושאל, כי זה לא דיבור עכשיו, אבל זה יהיה השאלה, או דרש. זה יהיה עקיף, או משהו שהוא לא כפשוטו. אז זה טרנגדון ברמה של מציאות. האם המציאות של העת היא כוזבת או לא? האם היא שקרית או לא? האם המציאות האולטימטיבית שלו תואמת את האופן שבו הוא נראה לי או לא? אז זאת השאלה כאן. אם היא תואמת, אם יש התאמה מלאה, אז אנחנו נגיד שזה פשט, או שאת זה צריך לקחת פשוטו כמשמעו. אם אין התאמה, אז את זה צריך לפרש עכשיו, את זה צריך להסביר. וכשאין התאמה, אז אחד הדברים צריך להיות אשליה או משהו כוזב בו, נכון? ועל זה אנחנו דיברנו הרבה כשדיברנו על הריקות שלהם ועל הצורה שבה הוא מופיע. אז הדרך הראשונה שבה טרנגדון מופיע הייתה של דיבור שהוא מושאל, הדרך השנייה הייתה מציאות שדורשת פירוש, והדרך השלישית זה ההבנה שלי. זה ברמה של הבנה או של תפיסה של איך אנחנו תופסים דברים. אז כאן, ברמה של הבנה, שזה הדרך השלישית, כאן מדובר על שתי אפשרויות. אז דיברנו על זה, רבים מכם סיימו עכשיו את קורס 4, מה שמאוד מאוד שימח אותי, אני מקווה שלמדתם להעריך את הקורס הזה ואת העומק והידע שהוא נותן, כן? אז א', יש את הרמה של מה שאנחנו קוראים צמא, אמרו צמא, או בסנסקריט פרמנה, צמא טיבטי, סנסקריט פרמנה, וזה מה? זה תפיסה נכונה, נכון? זה תפיסה נכונה, ואמרנו יותר טוב להגיד תפיסה תקפה מאשר תפיסה נכונה, שלא להסתבך עם אלה מימד ימיקה, אז נגיד תפיסה תקפה. אז זאת דרך אחת. אז למשל דוגמה של צמא. כשאני מסתכלת בחפץ הזה, ואני רואה גליל בצבעים של שחור ולבן, וכך הלאה, אז זה צמא. זה צמא. יש לי תפיסה תקפה, יש פה באמת גליל ובצבעים מסוימים ובצורה מסוימת. זה תקף, זה נתפס על ידי החושים שלי, אני לא שתיתי אלכוהול, אני לא ישנונית. כל המצבים האלה שמשבשים את התודעה, נניח שכרגע היא לא משובשת, אז יש לי תפיסה תקפה. ודרך אגב, כמה פרמנות כאלה יש לי ביום? 65 בשנייה, כל הזמן. החושים שלי עובדים כל הזמן. ולמעט המקרים שבהם דעתי משובשת בגלל סמים או שחרורות או חשיכה או נגיד כעס גדול וכך הלאה שמעוות את הראייה שלי.
בשאר המקרים.
אנחנו מניחים שהחושים עובדים בסדר. אצל מי שלא, אז אין להם צמא, אבל בדרך כלל בשבילנו. אז ברמה הזאת של תפיסה של ההכרה, דרך החושים, רוב התפיסות האלה הם צמא. תפיסה ישירה של החושים. לפעמים תנועה מסוימת יכולה לבלבל אותנו, אנחנו רואים עלה רץ על הכביש ואנחנו חושבים שזה עכבר או משהו כזה, אז מצבים מסוימים הם לא יוצא מה למרות שהחושים בסדר ולא שתינו את כל, אבל רוב התפיסות הן כאלה. אז אם יש לי צמא אודות משהו, אם עכשיו יש לי צמא אודות החפץ הזה, אז התפיסה הזאת, אנחנו נגיד שהיא פשוטו כמשמעו. זה אכן גליל, לבן ושחור. זה נכון, זו תפיסה נכונה או תקפה. אז את מה שאני קולטת בצורה כזאת באמצעות חושים שהם לא משובשים, את זה ניקח כפשוטו. אני אתייחס לזה ואני אגיב לזה ואני אמשיך את חיי על סמך ההנחה שמה שראיתי כאן, גליל, לבן ושחור, שזה תקף. את זה אני לוקחת כפשוטו. אני לא חושבת שזה אדום שיתחפש ללבן או משהו כזה. וכמובן, יש תפיסות אחרות, כמו העלה שרץ על הכביש, ואני חושבת הרבה, שם אני לא יכולה לקחת את זה כפשוטו בדיעבד, כן? בדיעבד אני יכולה להבין שאת זה הייתי צריכה לפרש אחרת. זה לא היה שם אחר. דרך שנייה, אז פה אנחנו מדברים ברמה אחרת של התפיסה, חשוב הביטוי, אמרו יצ'ה, יצ'ה. עכשיו יי זה עוד מילה בטיבטית למיינד, לתודעה, יי. איצ'ה ביחד, בקורס 4 אנחנו מדברים על רמות של תפיסות נכונות ותפיסות לא נכונות, וזו תפיסה שנחשבת לא נכונה. זו תפיסה שהיא בערך, דרך להבין דברים שהיא בערך, לא ממש מדויקת. כמו למשל, אנחנו מנופפים בעת, אנחנו מביאים את האדם, אנחנו מביאים את הכלב, אנחנו מדברים על הריקות של העת. האדם רואה דבר אחד, הכלב רואה דבר אחר, מה זה בעצם מצד עצמו, אנחנו מגיעים למסקנה שאין לו שום קיום עצמי מצד עצמו, אין לו איטיות מצד עצמו, אין לו צעצוע ללעיסה מצד עצמו וכך הלאה, ולכן הוא ריק. אז יש לנו הבנה מסוימת של ריקות. אבל לא ראינו ריקות ישירות, אז אנחנו לא כמו שאני רואה גליל לבן שחור ואני בטוחה במה שאני רואה. לא, אין לי את הביטחון הזה כי לא ראיתי ריקות ישירות, שמעתי סיפורים והבנתי אותם. זאת אומרת, יש לי תפיסה שהיא איזושהי מידה של קירוב לריקות, קירוב יותר טוב, פחות טוב. ועם זה אני צריכה לחיות בינתיים עד שאני אראה ריקות ישירות. זאת אומרת, יש לי הבנה של ריקות שהיא מבוססת בהסבר ששמעתי, או בהסבר שהרהרתי בו אולי, ואולי יש לי מידה של שכנוע וכך הלאה. אבל זאת לא תפיסה ישירה. אז כשאנחנו מדברים על מה מהם הוא טרנגדון ומה מהם גנדון, בדוגמה הזאת של ריקות, אז ברור שכשהתפיסה היא ישירה, על זה אני סומכת ב-100%, זה יהיה גנדון, והפשט. עכשיו אני יודעת שהדברים ריקים, אני יודעת. במקרה השני אני די מאמינה, די מאמינה, די חושבת, אבל עדיין יש לי שם ספקות, עדיין יהיו ספקות וקננים, איך יודעים? אני מתרגזת, אני חושבת שהם מצד עצמם לא היו בסדר. אז השני יהיה טרנגדון, זה שבו ההבנה שלי רק מבוססת בהסברים ובהירהור, חוכמה של שמיעה וחוכמה של הירהור, אבל עוד אין את החוכמה של המדיטציה, כי עוד לא ראיתי ריקות ישירות במדיטציה. אז במקרה הראשון זה אמרנו פשט, או פשוטו כמשמעו, ובמקרה השני, דרש, מושאל, עוד לא ממש, קירוב. וזה מאוד מעניין. כי בשלבים המתקדמים ביותר, בתרגול הסודי שאנשים עושים, אנחנו מדברים הרבה על להיות מלאכים, ועל הגוף הזה המדהים של המלאך, שזה הבודה שיכול ללכת לשלוח כפילים לכל המקומות, והוא מדהים ביופיו, ויושב לו בגן עדן שלו, ונמצא באקסטזה תמידית, ומוקף בדברים מדהימים וכך הלאה. לפני שאדם מגיע לרמה הזאת, שהיא רמה של הארה מלאה של הבודה, יש רמה לפני זה, שיקרו. הוא מקבל גוף מלאך כמעט. הוא מלאך אבל כמעט. הוא די מלאך. וזה לגמרי פונקציה של מידת ההבנה שלו של ריקות. האם היא ישירה או כזאת? אז אתם כבר מוזמנים לרמה הזאת של קירוב, בקשה. אז במקרה הראשון, כשזה פשט, אז האופן שבו הדברים קיימים והאופן שבו הם מופיעים לגמרי תואם. בראייה של השרקות, אנחנו בתפיסה של מציאות אולטימטיבית, מה שמופיע ומה שישנו לגמרי יש התאמה מלאה, 100% התאמה. במקרה השני, יש קשר שהוא לא לגמרי ברור. אז אם נחזור ברמה של דיבור, אז אנחנו שואלים האם מה שהבודה אומר, או המורה אומר, או מי שאומר, האם יש התאמה בין מה שהוא אומר לבין מה שהוא מתכוון? אם יש התאמה, זה דיבור ישיר. אם אין התאמה, צריך לפרש אותו. ברמה של מציאות, האם הדבר מופיע בהתאם לאופן שבו הוא אכן קיים? האם ההופעה ואופן הקיום תואמים או לא? אם לא זה טרנדון, אם כן זה נדון. וברמה של התפיסה, האם האופן שבו אני תופסת את האובייקט תואם את אופן קיומו של האובייקט? מה ההבדל בין 2 ל-3 דרך אגב? ב-2 אני מסתכלת על איך הוא מופיע, כאילו שהוא מופיע מצד עצמו. ב-3 אני מסתכלת על איך אני תופסת. זה. עד כאן שאלות? כן.
2, הרמה של המציאות, האם היא יכולה להתקיים בעצמה בלי מישהו שתופס?
אם אין מי שתופס, אז איך זה מציאות? בשביל מי זה מציאות? אם אין מי שתופס, אז על מה אנחנו מדברים? אז אין לנו בכלל על מה לדבר. זה בקורס 2. התשובה שם. בקורס הזה אנחנו בעיקר נתמקד ברמה של דיבור. בדיבור מושאל של הבודה. אנחנו ניכנס לעובי הקורה מתי לקבל את דבריו כפשוטם ומתי לקבל אותם כדיבור מושאל. מתי הבודה התכוון מילולית למה שהוא אמר, ומתי צריך לפרש אותו, מתי הדברים שלו דורשים פירוש. כי בהתחלה הוא אומר, הדברים יש להם טבע משל עצמם, העצים, הגוף, המצבורים, הוא אומר את זה ככה בסיבוב הראשון. אז הכל הוא כמו שאתה רואה אותו, מטבעו, כאילו, מעצם הגדרתו. אחר כך הוא אומר, בסוטות הלב, שום דבר לא קיים כמו שאתם חושבים. שום דבר לא קיים כמו שאתם חושבים. ומה שקורה אחר כך, זה שהוא פוגש בודיסטווה. בבודיסטווה, אל הבודה, שקוראים לו דונדם ינגדק פאק. אתם לא חייבים לזכור את השם שלו. אבל הוא בא אל הבודה ואומר, תשמע, סליחה, עם כל הכבוד, אתה פעם מסביר ככה ואתה פעם מסביר ככה. קודם אמרת לנו 5 מצבורים, 6 חושים, כל אלה יש להם טבע משל עצמם. רק כך אתה אומר לנו לא, אז בבקשה, אדוני המורה, אם אתה מוכן להסביר. אז מה יעשה הבודה? הבודה פוגש תלמיד שיש לו קושי, לא בגלל שהדברים לא ברורים. אלא שהתלמיד עוד אין לו את היכולת לקלוט את הדברים למלוא עומקם. ריקוד זה טריקי, ריקוד זה טריקי, כי אם אתם הולכים רחוק מדי עם תלמיד, יכול להיות שהוא נפשית עוד לא מסוגל לקלוט את מלוא המשמעות של ריקוד, כי זה קשה. כי זה קשה, יש לזה מסקנות מאוד מרחיקות לכת. אם אנחנו אדם לוגי, ששוחר אמת, ואנחנו הרי בחיפוש הזה מחפשים אמת, אם אנחנו אדם לוגי ששוחר אמת, ברגע שהשתכנענו במשהו, אז אנחנו צריכים להיות עקביים עם מה שהשתכנענו איתו, נכון? אחרת אנחנו מבלבלים את עצמנו. נניח שמשתכנעתי שעישון סיגריות לא טוב לי, ואני ממשיכה לעשן, אז אני לא עקבי. אז לכולנו אנחנו אומרים יש לנו תפיסות שגויות. זה הבעיה שלנו, בגלל זה אנחנו פה. כולנו יש לנו מיינד שמתעתע בנו, זה מה שאומר שם, הפתן זה לי. חפשים להפסיק את תעתועי התודעה. זה יש לכולנו. אבל ברגע שמישהו הראה לי משהו, באופן לוגי, באופן מסודר, צעד אחרי צעד, לקח אותי מאיפה שאני נמצא, החזיק לי את היד, ובכל מקום הסכמתי איתו. ועכשיו הגענו למסקנה, שהבוס לא יכול להיות רע מצד עצמו. שאם פגשתי את האדם הזה, צורח עליי, זה לא בא ממנו, זה בא ממני. אם אני עכשיו עקבית עם זה, אז אומר שאני לעולם לא צריכה להגיב בכעס, או להשים אותו, או לדבר עליו, או לבזבז שעות בטלפון, לספר לכולם איזה אדם נורא הוא. אם אני עקבית עם זה. אבל זה קשה לנו. כי אנחנו רגילים להתלונן, וזה מעביר את הזמן, וזה אולי קונה לנו איזה אהדה אצל מישהו. אז אנחנו ממשיכים. אז אתם ממשיכים, אבל אתם איפשהו יודעים שבעצם לתלונה שלכם אין רגליים. אבל יש אנשים שאם תיקחו את המסקנה הזאת של הלימוד הטוטלי על ריקוד, כמו שבודה לימד בסוטרת הלב, זה קשה. אתם צריכים לאלה לעזור. כי אם זה יפחיד אותם יותר מדי, הם לא יחזרו. הם לא יחזרו, סמסרה תהרוג אותם, זהו. אז הבודה פוגש פה את הבודיסטווה, שקוראים לו דונדם יאנג דאפאק, והוא שואל אותו את השאלות האלה, וברור שיש לו קושי. ואז הבודה עונה לו, לא, לא, לא. אז שאמרתי שהכל לא באמת קיים, לא התכוונתי שהכל לא באמת קיים. לא, 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 לא. יש דברים שכן, יש דברים שלא. ואז הוא נכנס להסברים מאוד מפורטים, וזה האסכולה של רק תודעה. ואת זה אנחנו נלמד בקורס הזה. כי הבודיסטווה הוא תלמיד של הבודה, כן? הוא תלמיד של הבודה, הוא לוקח את זה כהנחת יסוד שהבודה לא משקר. שהבודה לא מסוגל בכלל, לשקר אין לו שום עניין לשקר. ואם חמלתו גדולה כמו שהבודה אמור שיהיה לו, אז הוא לעולם לא ינסה לגרום נזק לתלמיד. גם יש לו ידע כל, הוא יודע מה גורם נזק ומה מועיל. אז הוא לעולם לא יעשה משהו שהוא לא מתאים. אבל הנה התלמיד שומע מהבודה דברים שמבלבלים אותו והוא מבולבל, אז הוא לא קופץ להנחה שהבודה סותר את עצמו ולכן הוא יעזוב את הבודה, הוא לא עושה את זה כי הוא מאמין בבודה. אבל הוא בא ומבקש הסבר בתום לב, בבקשה תסביר לי, וברור מתוך השאלה שמאוד קשה לו. אז זה פרק שלם שמופיע בסוטרה, והשם של הפרק זה השאלה של הבודיסטווה. השאלה של דונדם יאנג דאפאק. אז בואו חזרו אחריי. דונדם, יאנג דאק, פאק, שופה, לאו. דונדם, יאנג דאק, פאק, שופה, לאו. אז דונדם יאנג דאק, פאק זה השם שלו. והשם שלו בסנסקריט זה פרמטרה סמוטגטה. הטיבטים, זה נכתב במקור בסנסקריט והם תרגמו לטיבטית, הם גם מתרגמים את כל השמות. מה זה דונדם? אמת מוחלטת. יאנג דאק זה בהחלט בשלמות. שופה זה מילה מליצית לשאלה. מילה עתיקה טיבטית לשאלה. ולאו זה הפרק. הפרק של השאלה של הבודיסטווה דונדם יאנג דאק. וזה פרק בתוך ספר שנקרא הסוטרה על הכוונה האמיתית. הביאור על הכוונה האמיתית, כך הוא נקרא. מי כתב את הספר הזה? הבודה, כי זה סוטרה. זה נקרא ביאור, אבל זה הבודה מבאר את עצמו. הבודה כתב אותו. ובתוך הספר הזה, שזה סוטרה גדולה וארוכה, בתוכה פרק 7. זו השאלה של הבודיסטווה. ובעקבות השאלה הזאת, באה התשובה של הבודה, והתשובה של הבודה פורסת את האסכולה של רק תודעה. כל האסכולה של רק תודעה מבוססת בביאור הזה של הבודה שם. אז מי המציא את האסכולה הזו? הבודה, גם את כל האחרות. והן לאו דווקא מסכימות זו עם זו. אז ארבע אסכולות בבודיזם. עכשיו כשאני אומרת ארבע אסכולות בבודיזם, לא הבודיזם של ימינו, מדובר על הבודיזם העתיק בהודו. ארבע אסכולות שאת כולם כאמור הבודה לימד. אנחנו אומרים אסכולות, אבל זה לא ברור שממש היו מפלגות של אנשים שדגלו בזה, דגלו בזה. היו סופרים שתיארו את דרך החשיבה של כל אחת מהאסכולות, אבל זה לא שבפועל היו מפלגות והם התווכחו ביניהם, לאו דווקא. תכף נדבר על זה קצת יותר, כי את כולם הבודה לימד. אנחנו נלך מהגבוהה לנמוכה. אז הראשונה זה דרך האמצע, שאותה למדנו די הרבה, זאת האסכולה הגבוהה ביותר. לזה יש שני חלקים. קורס 2 דרך אגב, כי הוא היה פה בחלק התחתון. שפתנת כאן. השנייה מתחתיה זה אסכולת רק תודעה, שכשמה לא היא, אבל נדבר על זה בהמשך. הקורס הזה 15, והוא יחיד שאנחנו עושים שולחן. מתחתיה יש את האסכולת הסוטריסטית, גם נקרא את אסכולת הלוגיקנים. קורס 4 היה פה בתוך 3, ואחר כך מתחת זה אסכולת האבידמה, או החוכמה הגבוהה, שם אחר שלה, או אסכולת המפרטים, קוראים לה, וייבשיקה, זה כל שמות לאותו דבר. אנחנו למדנו את קורס 5, שהוא אבידמה קושה, קורס 8, אבידמה קושה, ויש ביניהם הרבה תתי מחלקות. אחר כך מתחת לזה יש רשימה שלמה של הרבה אסכולות שלא נחשבות כבודיסטיות, שגם כן יש ביניהם היררכיה מבחינת ההבנה שלהם של ריקות, לא מדובר שם אפילו על ריקות. ברגע שמתחילים לדבר על ריקות, אפילו ברמה הנמוכה ביותר, זה כבר נכנס למה שאנחנו קוראים אסכולות בודיסטיות, למרות שבסיבוב הראשון של גלגל הדרמה, שזה האסכולות האלה, של הסוטריסטי, האבידמה, יש שם די הרבה קיום עצמי, אבל יש גם קצת ריקות. וזה הולך ועולה, עד שבדרך האמצע, העליונה, הפרסנגיקה, לשום דבר אין קיום עצמי, נכון? ומתחתיה, הסבת אנטריקה, ושם יש מידה מסוימת שזה קיום עצמי. וזה אפילו מסתבך יותר בין אסכולת הסבת אנטריקה. יש גם כן שני זרמים עיקריים, יש כאלה שהם נוטים, זה אסכולת רק תודעה, ויש אחרים שנוטים לסוטריסטי. אז אלה 4 אסכולות של הודו העתיקה, לא לבלבל עם 4 מסורות שמקובלות היום בבודיזם הטיבטי. יש את הסאקיה, את הקאגיו, את הניגמה ואת הגלוקפה, זה משהו אחר לגמרי. איפה אלה כולם? הם כולם פה. אז מבחינת ההבנה שלהם של ריקות הם לא נבדלים. הם נבדלים בדרכים להגיע לראות ריקות ישירות, אבל לא בהבנה שלהם שם. אם אנחנו נעביר כאן קו, מתחת זה אסכולת רק תודעה. מה שמתחת לקו נחשב הינייאנה, מה שמעל לקו נחשב מהייאנה. אז הם רואים שרק תודעה היא כבר מהייאנה, היא נחשבת אסכולה של המהייאנה. הסוטריסטי, ואסכולת האבידמה של ההינייאנה. אנחנו לומדים אותם במסורת שלנו, במנזרים מגלישים לזה הרבה זמן. ללוגיקה מגלישים המון זמן. כל המסורת של הפולמוס היא פה. לא שהם לא עושים התפלמסות על נושאים אחרים, אבל כל המבנה בא מפה. אז בבודיזם הטיבטי בוודאי שמכבדים את המסורות של ההינייאנה וגם מקדישים להם הרבה לימוד והרבה זמן. אז זה לא שמזלזלים בהם או מסתכלים עליהם לא יפה, זה לא נכון. במיוחד שהם כולם ניתנו על ידי הבודה. והבודה לא משחית מילים לריק, אם הוא לימד אותם יש סיבה טובה ללמוד אותם, נדבר על זה יותר. מה גם שבסקציר על המרים שלמדנו בסיום קורס 9, למדנו שזה יהיה קרמה מאוד לא טובה לזלזל בלימוד שהבודה נתן. לא משנה באיזה אסכולה, כי זה יותר זרעים להרחיק אותנו מדרמה. אז יש לנו גם נדרי בודיסטטווה שלא לעשות את זה. אז אנחנו לא רוצים לגלוש לשם. אז מה מבדיל בין האסכולות? יש הרבה הבדלים, אבל בעיקר מה שמבדיל ביניהם זה האופן שבו הן מסבירות ריקות. וכאמור, הן כולם נלמדו על ידי לורד בודה, ואנחנו אומרים ששלוש וחצי הן לא נכונות. שרק הפרסנגיקה היא נכונה לחלוטין. ואנחנו אומרים שכל אחד מאיתנו חייב להגיע להבנה טובה של הפרסנגיקה, אם הוא מצפה אי פעם להשתחרר מסבל ומסמסר. זה פשוט לא אפשרי אחרת. אם יש אפילו מידה קטנה של קיום עצמי שאנחנו מייחסים למשהו, אנחנו לא נוכל להשתחרר. וזה קשה להגיע לרמה כזאת של הבנה לעומק של מדיימיקה. ולכן החשיבות של הלימוד של אסכולת רק תודעה, שלמרות שהיא לא לגמרי נכונה, היא כמעט נכונה. היא מאוד קרובה למדיימיקה, וכשמתחילים ללמוד אותה, מתחילים להתחדד ההבדלים הדקים ביניהם, ומאוד חשוב לנו לחדד את ההבנה שלנו בהבדלים הדקים, פן וטעות אנחנו אולי אוחזים באסכולה של רק תודעה, שלא במשים, בלי להשים לב אפילו, ואז אנחנו לא יכולים לשחרר. אז מאוד חשוב ללמוד אותה לפרטי פרטים. אני זוכרת שהייתי בהודו, בלימוד של גשם מייקל נתן, על הסוואת האנטריקה ושני האספקטים שלה, והלימוד היה לא פשוט, המון המון פרטים. ובלימוד הזה נכח גם אדם שאני מכירה ומוכירה מאוד, שהוא מאסטר גדול, גדול, בויפאסנה, בא ממסורת הינאיאנה, אבל מאסטר מאוד גדול, איש מדהים. והייתי מיודדת איתו מקודם, וישבנו שם הרבה יחד, ואני לא אגיד את שמו, אבל ראיתי אותו מאבד סבלנות, עוזב את הלימוד. אז הוא אומר, זה אסכולות קדומות, מה גם שהן לא נכונות, חבל להם מזמן. וזה נורא מפתה לחשוב ככה. זה קדום, לא נכון, עזוב את זה, נתקדם הלאה. לא כך, לא כך. הייתה סיבה למעבוד הלימוד, המעבוד מראש התחיל אותה. לחשוב שבגלל שהן עתיקות ובגלל שהן לא נכונות, הן גם לא נחוצות, זאת טעות. הסיבה שהבודה לימד ארבע אסכולות, זה בגלל שבכל קהל שאתם תלמדו כמורים, אם אתם תתחילו להקשיב לתלמידים שלכם, שבעצם משקפים את המיינד שלכם, הם בערך התחלקו רבע 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 בין האסכולות האלה בהשקפה שלהם של ריקוד, בלי שהם אפילו יודעים. הם חושבים שהם בפרסנגיקה, אבל הם בעצם לא. והתפקיד שלכם כמורים זה להעלות אותם לפרסנגיקה, כי אחרת הם לא יכולים להשתחרר מזה. אז אתם צריכים לדעת לזהות בדיוק את הניואנסים ואת ההבדלים בין האסכולות השונות. אז לא את הכל נעשה בקורס הזה, כאמור, בקורס הזה אנחנו נתמקד רק רק תודעה ובהשוואה שלה לפרסנגיקה. ויש קורסים אחרים שאנחנו אולי נלמד בעתיד, שנכנסים יותר לעובי הקורה. אז התלמידים שלכם באופן טבעי, מנטיות ליבם, השתייכו לאחת האסכולות האלה, ואתם עצמכם, בזמנים שונים אולי, תהיו באחת מן האסכולות. אם אתם לא מכירים את הדקויות, אתם אפילו לא שמים לב איפה אתם. אתם לא מודעים בדיוק איפה אתם. אז זה נכון שכשאנחנו לימדנו את אסכולה דרך האמצע, את הפרסנגיקה, את סודרת הלב למשל, קורס 12 למשל, התיאור הוא כל כך יפה, הוא כל כך נקי, הוא כל כך כולל, והוא גם יחסית פשוט. אז גם פשוט, גם יפה, גם נכון לגמרי, אז כאילו אין חשק ללכת למשהו לא נכון ומסובך, כאילו למה לעשות את זה? זה פשוט וזה גם נכון. אז הנה עכשיו נתנו נימוקים למה זה בכל זאת כן חשוב. ופה בציטוט, זה ציטוט מג'ייסון קאפ, ותכף נגיד לכם את הספר. זה לא מילים שלו, זה ציטוט שהוא מביא מסוטרה שנתבקשה על ידי אדם בשם רשטרפלה. אמרו טונפה? שיווה. קיווה מפה. צול. מישפה. דרועה. קיאם. דרועה זה היצורים החיים, דרועה זה ללכת, הם נקראים כאלה שמהלכים בסמסרה, כי הם כל הזמן בסמסרה, הם מסתובבים בסמסרה. קיאם פירושו לנדוד, לשוטט ללא מטרה. אז זה היצורים שמשוטטים בסמסרה. מי שפה, מי זה עברה של שלילה. שפה זה לדעת. ושפה זה בשל אי ידיעה. ביותם לא יודעים, זה הטעיה. ביותם לא יודעים, היצורים משוטטים בסמסרה, בסבל, בכאב. מה הם לא יודעים? תתוב בשורה שמאז, בית צריך לקרוא הפוך. מה הם לא יודעים? טונפה, זה ריקות. שיווה, שלווה, נרוונה. כמה מפעם שלא נוצרו, שלא התחילו. צול זה אופן. אז היצורים שלא מבינים את האופן שבו הדברים הם ריקים, שהם כבר בנרוונה, שהם מעולם לא התחילו. בגלל האי הבנה הזאת, הם נאלצים לנדוד בסמסר. הוא אומר, אם לא מבינים ריקות, טונפה, נאלצים לנדוד בסמסר. היצורים השונים נאלצים לנדוד חסרי אונים בסמסרה, תוך שהם כל הזמן פוגעים בעצמם וגורמים לעצמם סבל עצום, מכיוון שהם לא מבינים ריקות. להפך, אם מבינים ריקות, כל זה לא חייב לקרות, אפשר להפסיק את הסבל. ואתם יודעים, אתם כבר שמעתם, במוקדם או במאוחר, כל אחד מאיתנו יאבד את כל מה שיש לו, יאבד את חייו, יאבד את משפחתו, ולמה יש לנו לצפות? גם אם כרגע החיים שלכם טובים, ואני מקווה שהם טובים, למה יש לנו לצפות? כשאנחנו מזדקנים ואנחנו נהיים תלויים בחסדי הילדים, והם לא כל כך רוצים לטפל בנו, כי יש להם את העניינים שלהם, או שאם לא זה, אז אתם מתאים את עצמכם באיזה בית אבות, עם איזה מטפלים, שגם הם לא כל כך רוצים לטפל בכם, והם יודיעו לכם כבר. הם יעשו את זה ברור. וזה לא משנה כמה אנחנו חכמים או פיקחים, או כמה הצלחנו, או כמה כסף יש לנו, או כמה חזקים, או כמה יפים, או כמה יפים החיים שלכם ברגע הזה. זה לא משנה. זה מה שמצפה לנו. והטקסט הזה אומר, זה לא מחויב המציאות שזה מה שיקרה. אפשר לשנות את המצב הזה. הציטטה הזאת אומרת שהסיבה שכל זה קורה זה בגלל שלא הבנו ריקות. כי אנחנו לא מבינים ריקות. הסיבה שאנחנו בכלל מזדקנים היא בגלל שאנחנו לא מבינים ריקות. הסיבה שאנחנו מאבדים את היכולות של החושים והעיניים לא כל כך עובדות והאוזניים לא כל כך עובדות. וההתמצאות לא כל כך עובדת, וכל זה בגלל שלא הבנו ריקות. וג'ייסון קאפה נותן את הציטוט הזה בתשובה לאנשים שמאשימים אותו בזה שהוא יותר מדי מתפלסף, שהוא יותר מדי מתפלפל, שנכנס ליותר מדי פרטים, למה לא תשב בשקט, תעשה מדיטציה, תראה ריקות ומספיק. זו התשובה שהוא נותן. הוא אומר ש... הדיון הפילוסופי הזה הוא חיוני כדי שנצליח במדיטציה בסוף אכן לראות ריקות ולא נעזב בהקיץ או נעשה משהו שהוא מרגיע ונעים ונפלא אבל הורג אותנו, לא משחרר אותנו. הוא אומר אם אתה לא מבין בדיוק לאן אתה שואף, לאן אתה חותר, אם המיין שלך לא רווי בהבנה הזאת לפרטי פרטים של מה ריקות היא כן ומה ריקות היא לא, איך תשיג אותה במדיטציה? איך תשיג אותה במיוחד שבשלב מסוים המדיטציה הופכת ללא קונספטואלית? אם המיינד לא ספוג בהבנה טובה, אין לך סיכוי לנחות שמה. אז יכול להיראות מאוד נעים, זה יכול להיראות מאוד מרגיע. מודדים שמודדים הרבה, לפעמים מרגישים כאילו הם בנרוונה, מאוד מענג בגלל שהם שופקים, הם לא עושים חטאים עם הדיבור שלהם, הם מאוד מרוכזים, ריכוז מביא הרבה עונג וכך הלאה. אבל אז כל הזרעים נשארו שם, הם לא חיסלו אפילו זרע אחד. וכשיווצרו התנאים, הזרעים האלה התפוצצו להם בפנים, והם שוב יפלו. אז בתגובה למקשים, זה מה שג'ייסון קאפה אומר, היצורים ימשיכו לנדוד בסמסרה, אלא אם כן הם יבינו את הריקות. וכאמור, מצד אחד הלימוד הזה נהיה מאוד חשוב, מצד שני, קל לעשות אותו משעמם. כמו שתראו, זה מאוד מפורט. ודורש לשים לב איפה אנחנו נמצאים, זה דורש הבחנה. הלימוד הזה נקרא הלימוד של ההבחנות הדקות, ככה הוא נקרא. וקל לעשות אותו משמם, אני מקווה שלא נגלוש לשם, תגידו לי אם כן, תזרקו עליי משהו. וההבנה של הלימוד הזה, ההבנה של אסכולת רק תודעה, זה מין טריק אם תרצו, שהבודה... המציא כדי לעזור לנו לחדד את ההבנה שלנו של ריקות, כדי שלא ניפול למלכודת הזאת שאנחנו סוף סוף, סוף יושבים במדיטציה ואנחנו לא מכוונים בכיוון הנכון. או יותר גרוע, אנחנו מכוונים כמעט בכיוון הנכון. לא מספיק, זה צריך להיות יותר, אחרת לא נגיד. אז האסכולה הזאת של רק תודעה מהווה גשר מאוד נחמד בין איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, בהבנה שלנו של ריקות, שלרובנו היא מאוד בערך, מאוד מאוד בערך. קצת ראיתם עט וכלב, וזה לא מספיק. ובין איפה שאנחנו צריכים להיות, בהבנה המעמיקה של אסכולת המדיימיקה. אז זה מין גשר טוב, ובגלל שיש לנו פה תיאור שונה של ריקות, שכאמור הוא לא לגמרי נכון, זה דורש מאיתנו לחשוב, זה דורש מאיתנו לבדוק מה נכון פה, מה לא נכון פה, מה דומה, מה שונה. ואם אנחנו גם נכנסים להתפלמסות על זה, כשנגיד אדם אחד מייצג אסכולת רק תודעה, השני הססנגיקה וכל אחד יגיד מה הוא חושב, זה מאוד מחדד. זה דורש ידע, כדי שהפולמוס יהיה לו טעם, דורש להכיר את מה כל אסכולה אומרת, בדיוק. וכמו שאמרנו, כדי להבין את אסכולת רק תודעה, אנחנו צריכים קצת משמעת בהתחלה, ולהשאיר בחוץ את המדיאמיקה פרסנגיקה. כי אחרת אנחנו כל הזמן
נתפתל
ללכת למה שפשוט ואלגנטי, ולא ניכנס לאובי הקורה של אסכולת רק תודעה. וזאת אסכולה שבפני עצמה היא גם מאוד יפה. היא מאוד מאוד יפה, וכמעט נכונה לגמרי. רוב מה שהם מלמדים הוא נכון. הדקויות שהם לא, אותם אנחנו צריכים ללמוד לתפוס ולהבין בדיוק.
בלימוד?
כשהייתי בהודו של הדלאי לאמה, הוא לימד את מאסטר שאנטי דבה, את המדריך לחיי הבודיסטווה, והוא אומר שמה, והוא לא היחיד, והוא חוזר ואומר את זה, וכל המורים אומרים את זה, שלא ניתן להגיע להערה רק על ידי מדיטציה למשל. אתה יושב הרבה לעשות מדיטציה, בלי שאתה מבין ריקות ומתכוון לשם, אתה לא תגיע. כי אתה אפילו לא יודע לאן אתה הולך. אותו דבר טנטרה. טנטרה אין לה שום סיכוי להצליח בלי פרסנגיקה מתאמיקה. היא כולה מבוססת על פרסנגיקה מתאמיקה. כל הרעיון שאנחנו יכולים להפוך למלאך, מבוסס על זה שיהיה לנו הבנה עמוקה ושכנוע עמוק בריקות הגמורה של מה שיהיה. אחרת אין סיכוי. אם זה מה שיש, אם זה הוא זה וזה מוצק וזה ככה זה, ויש לו טבע מצד עצמו וקיום מצד עצמו והוא קיים על פי הגדרה, אז איזה סיכוי יש לי להתמיר את זה? אין סיכוי. איך אני אמין שאי אפשר להתמיר את זה? אני צריכה להבין, להשתכנע היטב היטב בעקרונות, ברעיונות של פרסנגיקה מדיאמיקה. כדי שזה יקרה היטב, אני צריכה להבין את כל הטעויות שאני יכולה ליפול בהן כדי לא ליפול בהן. גם אומרים, רק לשבת במדיטציה לא יכול להביא אותנו לשם. רק להגיד תפילות ומנטרות לא יביא אותנו לשם. אנשים הולכים, מקבלים איזה חניכה, מקבלים איזה סדנה, מקבלים איזה מנטרה ויושבים עם זה. זה יופי, זה אוסף הרבה חסד, זה יכול להעביר רחוק, זה לא יכול לשחרר מצד עצמו בלי ההבנה הזו, לא אפשרי. זה הגדולה של ג'סון קאפה שהוא קם והוא הבהיר כל כך יפה את הדקויות השונות ואת החשיבות של הלימוד שלהם, ומכאן התפתח כל הגילוק בה וזה החוזק שלהם. כי יש מסורות מאוד יפות ותרגולים מאוד יפים ולמות מאוד נפלאים שאנחנו יכולים להימשך אליהם וכך הלאה. אבל בלי שיש לנו את הדיוק הזה, אז אנחנו נהיה על יד. ועל יד לא מספיק טוב, יש לנו רק את החיים האלה לנסות איתם. על יד לא מספיק. וכל אחד מן הרעיונות שבאסכולות התחתונות, כל אחת מן התפיסות של האסכולות התחתונות יותר, היא תפיסה שבשלב כזה או אחר בחיינו אנחנו נאמץ לנו, ואפילו אולי לא נשים לב. אז לורד בודה אומר, זה טוב להיכנס להשוואה בין האסכולות השונות. וההתעסקות בהשוואה של הפרטים מאוד חשובה והיא נחוצה כדי להבין ריקוד, כדי להפסיק את ההזדקנות ולהפסיק את המוות החיוני. אז אנחנו לא מלמדים בשביל הפילוסופיה או בשביל ההתפלספות, זה לא מעניין אותנו, אותי בטח לא. זה מעניין אותנו רק בגלל התועלת של זה והברכה של זה לצורך השגת המטרה. ותו לא. כשלומדים היטב את האסכולות ומתעמקים בהם קצת ונכנסים קצת לדקויות, אם אתם עושים את זה היטב, וזה לוקח זמן. והקורס הזה אולי לא מספיק כדי לעשות את זה היטב, אבל הוא אבן דרך חשובה. אחרי זה כשאתם שומעים מישהו מסביר הסבר על ריקות, אתם יכולים להתייחס להסבר הזה ולהעריך את הנכונות שלו, את הדיוק שלו. וכאמור, בנושא של ריקות, דיוק הוא חיוני. וזה ימנע היגררות אחרי דרכים שהן כמעט טוב מאוד. אמא שלי הייתה צוחקת, שבאנו לארץ והבאתי תעודה והיה כתוב שם כמעט טוב מאוד, זה נורא יצחיק אותה, כמעט, כי מצד אחד מאוד מגדיל את זה, והכמעט פתאום מוריד, נורא יצחיק אותה. כמעט טוב מאוד, אז אתם לא תיגררו אחרי דרך שהיא כמעט טובה מאוד, שיש בה הרבה מהמרכיבים והרבה קסם והרבה יופי והרבה חמלה ומושך את הלב, אבל היא לא שלמה. אתם אפילו לא יודעים שאתם בדרך כזאת, עד שאתם לא נכנסים להתפלספות הזאת. ככה שזאת לא סתם התפלספות כאמור, אנחנו צריכים עם התודעה שלנו לעבור דרך האסכולות השונות ולהתנסות איך אלה חושבים, איך אלה חושבים, מה אלה יגידו לאלה, איך הם יתווכחו זה עם זה. וזה מאוד יפה אם עושים את זה יפה. ואז אחרי שעשיתם את כל זה, והשקפה שלכם של הפרטנגיקה נהיית מאוד ברורה, אז אתם יכולים להפליג עם הטנטרה ולסיים בחיים. עוד נשאר עבודה קצת גם בטנטרה, אבל זה תנאי חיוני.
יבשות אהבה וחמה ולבנה ידויה ופנינים של כל חסד ומעצה וליבי ילחנה אלה אגישנה כגן של עדנת אהבה וליבי ילחנה ולך אני שנה כגן של עדנת הערה אום איתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
ידענו רק נמדה כאן יתה יערה